מיש, אתה בא למיטה?
אני לא זוכר מתי בדיוק זה קרה, אבל איפשהו בין גיל 39 ל-40, בבת אחת הפסקתי לישון על צד שמאל. לראשונה בחיים, פתאום התחלתי להרגיש את הלב שלי, והתחושה שהוא פועם כנגד המיטה עשתה לי ממש רע. מוזר. נזכרתי בזה בפרק היום הולדת של הפודקאסט, סביב מה שאמר לי דידי הררי הגדול.
דניאל, תקשיב. כשאתה מגיע לגיל 40, ואני הייתי בגיל 40 לפני כך וכך שנים, משהו קורה לך. הגוף מתחיל להרגיש כאילו שיש לו לוחות טקטונים בתוכו, ולוחות הטקטונים מסתדרים מחדש מגיל 40 והלאה. אתה פתאום מתחיל לשמוע חלקים בגוף שלך, אתה נבהל מזה, אתה בטוח שאתה חוטף את כיף לב, אבל זה לא, עד שהגוף מסתדר ומכין את עצמו לקראת ה-40 שנים הבאות.
משבר גיל 40 שלי, פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.
לפני הכל, הבהרה. אני לא בן אדם חרדתי. אבל סביב כל פסטיבל ה-40 הזה, התחלתי לחשוב על מצבי הבריאותי בכלל, ועל משאבת הדם המסתורית הזאת שבחזה, בפרט. ואז גיליתי שאני לא לבד.
אז אני עמית אהרונסון, בן זוגה של יאיה ואבא של רודי ומתי, עיתונאי אוכל, מגיש הפודקאסט מדברים מהבטן, מבקר מסעדות, יוצר תוכן, כל דבר שקשור לאוכל, פחות או יותר. וגם חברך ועמיתך משכבר הימים אפשר להגיד, לא?
בהחלט, כי אתה ואני מכירים 22 שנה.
איזה מטורף זה להגיד שאנחנו מכירים 22 שנה, נכון? קיץ... זה כמו להגיד אני יותר מ-20 שנה עיתונאי.
נכון, כן. קיץ 2001.
נכון.
אבל אפשר לומר שהיחסים התחילו רשמית ב-11 בספטמבר של אותה שנה.
לגמרי.
בדסק החוץ של גלי צהל.
ממש.
אז יש לנו קילומטראז'.
לגמרי.
ויחד עם זאת, לא לשם כך התכנסנו, כי לימים הילדים שלנו התחילו ללכת לאותו חוג כדורגל, אז התאחדנו. מזה למדתי שלאדוני יש ג'וק.
למי אין?
נכון.
אתה יודע, כן, יש איזה ג'וק קטן, יש הרבה, אבל הג'וק שעליו אנחנו דיברנו, ג'וק מאוד רלוונטי, אני חושב, לשמו התכנסנו, וזה ג'וק ה... זה לא היפוכונדריה לדעתי, זה לא בדיוק היפוכונדריה.
אז נעמיק עוד רגע. כל אחת סוחבת איתה ג'וק קטן, ועל כן, סליחה, נתנצל על זה, אבל זה יושב, תסביר קצת מה זה בעצם.
אצלי זה בעיקר שילוב של איזשהו רקע משפחתי של מחלות לב, שיושב יחד, שמייצר איזשהו פחד, חשש, משהו שהוא כל הזמן מקרסם ונוכח, שלא הכרתי אותו עד לפני כמה שנים, צריך להגיד, אני מבוגר ממך בסך הכל בשנה, אנחנו ממש כזה, אתה יודע, מה שאתה, כאילו המשבר הקלאסי, לכאורה אני כבר חוויתי, אני חושב שאני נמצא בערך באותו מקום, שפתאום אתה מתחיל לדאוג מדברים שפעם הייתי יכול לשחק כזה כדורסל 3 שעות ברציפות, ולהרגיש שאני כאילו עוד שנייה נופח את נשמתי, ולא לחשוב שאני עוד שנייה נופח את נשמתי, ועכשיו אני יכול לצאת לריצה, ולהיות במשך 80% מהריצה עסוק במחשבות על זה שאני, יש סיכוי טוב, שאני לא עושה את הצעד הבא, שאני לא מגיע אליו.
כמה מתוך זה רציונלי, וכמה כבר הדמיון שלך תפס את המושכות?
אני חושב שזה מאוד רציונלי. לא, אני לא יודע. אי אפשר לדעת, תשמע, אני בא באמת ממשפחה, סבא שלי מת מהתקף לב בגיל די צעיר, בגיל 60 ומשהו, זה גם איזושהי טראומה שאצלי כנראה, כי הוא מת כשהוא עבר לגור בפריז, אחרי שהוא יצא לפנסיה, ואני ואחי נסענו לבקר אותם, ואנחנו מדברים על שנת 92, ובוקר אחד אני ואחי קמים, וסבא וסבתא לא בבית, וסבתא חוזרת לבד אחרי כמה שעות, עם הבגדים של סבא, בסקית.
או, וואו.
כן. כי הוא קיבל התקף לב, ושני, זה היה התקף לב שני שלו, ומת. גם אמא שלו נפטרה מהתקף לב, גם הרבה בני דודים של אמא שלי, שכולם מהצד הזה. אז במובן הזה, כאילו הרקע הגנטי, משפחתי נקרא לזה, הוא שם. אני עוסק בתחום שמחייב אותי לאכול הרבה, ולאכול טוב, ואני אוהב את זה, אז גם יש כל הזמן מעקב אחרי הדברים, אתה יודע, קולסטרול ודברים כאלה. ואז זה מתיישב על, אתה יודע איפה אנחנו חיים? כאילו, אתה שומע פעם ביום על בן אדם שנפל באמצע הרחוב ומת,
או אוקיי, על... אבל אתה שומע גם פעם ביום על אדם שמת בתאונת דרכים, ואתה לא נכון, מוכן להיכנס לאוטו.
נכון. אני גם לא באמת מפחד לרוץ, אבל זה יושב כל הזמן בראש. זאת אומרת, זה יושב בראש ברמה של... זה משפיע, וזה עכשיו גם כן גרם לי באיזשהו מקום לצאת למסע מסוים, לאיזה תהליך שכן לנסות לברר, לנטרל כמה שיותר גורמי סיכון, כאילו כבר הלכתי לעשות אקו לב במאמץ, ואני הולך לעשות עוד איזושהי בדיקה עוד שבועיים, וכבר התייעצתי עם קרדיאולוגים, כי אם אפשר לנסות ולמזער את הסיכון, אז למה לא? אני עדיין אגב בטוח שתראה את אריקסן, כאילו אותו סיפור, נכון? כאילו אפשר ליפול יום אחד. ואז יגידו, כן, היה לו איזה מום, מולד, או משהו כזה, או כזה.
תן לי את הנקודה הראשונה שאמרת לעצמך, היי, זה מוזר.
שאלה טובה. אני חושב שבאמת פתאום מרגישים, אתה פתאום מתחיל לשים לב בנקודות מסוימות לתחושות שלא הכרת קודם. עכשיו, יכול להיות שהם היו שם קודם ופשוט לא שמת לב. פתאום אתה מודע יותר, שאתה שוכב בלילה במיטה, אתה מרגיש את הלב שלך פועם, ואתה מתחיל לחשוב על זה ש... לא יודע, הוא פועם בסדר, כאילו זה, זה, הכל שם, הכל זורם חלק, אולי יש משהו חסום, אולי יש משהו, אולי אני לא יודע, זה כואב, זה לא כואב, אני מרגיש, זה נימול הדבר הזה שיש פה, וגם תוך כדי שאתה רצת עם השעון דופק, ואתה רואה, ואתה, לאן אתה מגיע, ואתה מרגיש את העומס על הגוף, ואתה אומר, לא, זה לא, אני לא מרגיש שאני לא יכול להמשיך לרוץ, אבל אולי אני כאילו מגזים, אולי פתאום זה יכול, לא יודע מה, לשבש משהו. זה התחיל לפני, כן, עכשיו לפני, די במקביל לתחילת הפעילות הגופנית, נקרא לזה היותר אינטנסיבית שאני עושה, שזה ריצות, כזה לפני 3 שנים בערך, כזה, כן, פתאום אתה אומר, וואלה, אני מתחיל לשים לב איפה הדפיברילטורים, זה ה... זה.
התקפי חרדה?
לא הרבה. לא הרבה. אני לא בן אדם של התקפי חרדה. אני יודע מה זה? חוויתי את זה בחיי פעמים ספורות. אני לא בן אדם שחי את חייו בחרדה מתמדת.
לי היה אחד כזה.
כן.
לפני הרבה שנים, בלי קשר למשבר גיל 40, ואני זוכר, קודם כל, כאב חזה מטורף. בסביבה הכי מבוקרת, שקטה, שבת אחרי צהריים, בלי שום טריגר, בלי איזה משהו בסגנון הזה. וכשהגעתי לבית חולים,
הגעת לבית חולים?
כן, כן.
וואו.
לא יכולתי לנשום. זה היה ממש כבר מלחיץ. אז הרופא שאל אותי אם אני עושה ספורט, אמרתי לו שכן, והוא שאל אותי אם אני עושה הרבה שכיבות צמיחה, אמרתי לו, כן, במקרה כן.
אידיוט, נתפס לך שריר.
לא.
לא?
זה נקרא דלקת בסחוס בית החזה.
אוקיי.
וזה לפי מה שהוא אומר, די דומה להתקף לב. עכשיו, אני הרגשתי שהוא קל לי כל כך, כי בעצם אמרו לי, אין לך התקף חרדה, יש לך סיבה בריאותית, וזה מאוד מטומטם, כי אנחנו גברים ואנחנו מטומטמים.
כן, יש בזה משהו. אני, זה לא בא לידי ביטוי כחרדה, כמו התקף חרדה, רוב הזמן. וגם אני, בהתקפי חרדה שכן יצא לי לחוות, הם לא היו כאלה קיצוניים ברמת הלא יכול לנשום, הם ברמת המועקה הפיזית, וזו תחושת אינוחות כזאת שונה מכל דבר אחר שהרגשתי לפני. אבל אני כן, זאת אומרת, זה כן היה ממש ברמה של נקודה שפתאום באחת הריצות, אני חושב שהתחלתי לרוץ שוב בצורה רצינית, איפשהו באזור הקורונה, ופתאום שמתי לב שאני מרגיש דברים שלא הרגשתי בגוף בעבר, שהלב שלי פועם יותר חזק, בראש שלי כמובן.
או.
לא יודע.
זה ספרינט.
כן, ברור.
אז תן לי סקירה קצרה של הבדיקות שעשית עד היום בנושא הזה.
שלא ישתמע שאני איזה, כן, משוגע שרץ לבדיקות, אבל עשיתי, הלכתי לעשות אקו לב במאמץ, והתייעצתי עם קרדיולוג שאמר לי שלאור הרקע המשפחתי שלי, שבאמת כולם, יש הרבה מאוד מחלות לב, ולאור זה שאני אבא די צעיר, וזהו, המליץ לי לא לעשות צנתור וירטואלי, שמבחינתי, אני כאילו אמרתי לו, מבחינתי שים אותי על השולחן, תכניס מצלמה, תבדוק שהכל פתוח. אני באמת, אני רוצה, אני לא רוצה ליפול, אני לא רוצה להגיע לסוף כל ריצה שלי, באמת. אז הוא אמר שהוא לא ממליץ על זה, אבל יש גם בדיקת דם, מסתבר, שנותנת איזשהו חיזוי, קצת כמו חיזוי גנטי בעצם, שעושים לסרטן, למשהו שקשור לשומנים בדם, זה נקרא LP little A, כמו איזה סוג של בדיקת קולסטרול מתקדמת יותר, אז גם אותה אני עושה עכשיו, זה בדיקה שלוקח להרבה מאוד זמן לקבל את התוצאות, ואולטרסאונד של אורקי הצוואר, שזה נותן חיזוי מאוד טוב להסתיידות של אורקים באופן כללי. וצריך להגיד, בדיקות הדם שלי תקינות לגמרי, הקולסטרול שלי, הכל זה סרגל באמצע, הכל, סוכר, קולסטרול, הכל פגז, ממש. אבל, אם יש את הרקע המשפחתי, ויש את הקולסטרול הספציפי מהסוג הזה, ורואים שיש הסתיידות של אורקים, אז מתחילים לחשוב שאולי יש בעיה, או פוטנציאל לבעיה, ואז גם אפשר לטפל, אבל זה כל הסיפור.
אתה מחפש דפיברילטור?
אני, כן, אני אומר לפעמים, אני אמרתי ליהיה שאני רוצה ליום הולדת הבא מתנה דפיברילטור, זה נראה לי כמו מחווה מאוד יפה, באמת? קודם כל, כי זה תוקע אותה, בסופו של דבר איתך, לעוד הרבה זמן.
זהו, זה התחייבות. יכול שאתה דופק אותה, אם אתה קונה לעצמך דפיברילטור.
בגלל זה היא צריכה לקנות לי. זה המחווה, מה זאת אומרת? זה אני...
כן, אבל אם היא רוצה אולי לא להיאבק.
זה שלה. בינתיים, אגב, היא עוד לא קנתה דפיברילטור. אבל כן, אני כאילו אומר הרבה פעמים, אם הייתי יכול לרוץ עם דפיברילטור על הגב, או אם הייתי יכול... הייתי עושה את זה. באמת, כי אני באמת, אני מסתכל בריצות, הרבה פעמים, בפארק הירקון או זה, אני מחפש את, אתה יודע, את הקוביות הצהובות האלה, שאם ניפול, אז שלא יהיה רחוק מדי, בתקווה שיהיה מישהו ליד שידע לתפעל את זה, כמובן.
שאגב, גם הדפיברילטורים האלה שרואים בכל מקום, הם תולדה של מותו של דוקטור אורן זוסמן, הקרדיולוג שקיבל דום לב באמצע משמרת, זה היה ב-2019.
דוגמה מאוד טובה למשהו שאתה כאילו אומר באמת, אין שום דרך לדעת. עכשיו, זה נכון, כמו שאמרת, יכול להיות שאני אצא לרוץ, יפגע בי אוטו, כי אני אסתכל לחפש איפה הדפיברילטור, ואני לא אשים לב כשאני חוצה את הכביש. אבל פה אני מרגיש שיש משהו שהוא נותן לי שליטה, שהוא בשליטתי, שהוא נותן לי איזושהי, זה לא ודאות, אבל שוב, אם הייתי יכול לקבל ודאות, הייתי גם מכניס את עצמי לצנתור אלקטיבי, אם הייתי יכול. ובינתיים אני לא יכול, אבל אם יש איזה רופא קרדיולוג שמאזין לנו ורוצה לצנתר אותי בשביל הכיף, I'm game.
אתה במאבק עם עצמך סביב הנושא הזה של אולי עדיף לא לדעת, כלומר, גם לדעת יותר מדי מייצר חרדה אולי?
זה לא עניין של חרדה, זה עניין של נבואה שמגשימה את עצמה. זה הפחד. אני חושב שבלי להתעסק בדברים האלה, זה גם כל בן אדם שיש לו רקע של בדיקות גנטיות שקשורות לסרטן, יגיד לך, שבאיזשהו מקום, כל הדברים הגנטיים האלה, כל הבדיקות הגנטיות שעושים, זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות לעצמך. כי זה משהו שאומר, גם אם יש לך את זה, זה עדיין לא אומר שתהיה חולה.
אתה יודע שכשעשיתי בדיקות כאלה ל-23andMe, של לגלות קצת על העץ המשפחתי שלך,
כן.
זה המקום שאמרתי, לא, לא רוצה לדעת
לא רוצה רקע, לדעת רקע.
ולא זה, וזה לא היה, לא היה כרוך בתוספת כספית גדולה. אמרתי, ונגיד ש... האם אני אחיה כרגע את חיי בהתבסס על זה שאני עשוי לחטוף, עלוי לחטוף את זה ואת זה ואת זה?
לא יודע, אם היית יודע למשל שיש איזשהו משהו שאתה יכול לשנות באורח החיים שלך. עכשיו אני חושב על זה הרבה, כלומר אם נגיד עכשיו הבדיקה דם הזאת שעשיתי לה, הקולסטרול הזה, תחזור ויגידו לי, חביבי אתה עכשיו בקבוצת סיכון, אתה צריך להתחיל לקחת סטטינים או לא יודע מה, או להפסיק לאכול כמו שאתה אוכל. עכשיו אני לא אוכל כמו חזיר, אבל במסגרת העבודה שלי אני אוכל, ואני הרבה פעמים לאחרונה גם, אני מוצא את עצמי יותר חושב על זה, אני לא אוכל עכשיו שרים שיער בקולסטרול, אני לא אוכל זה, אני לא אוכל, יכול להיות שגם אין שום סיבה, אבל ברור, זה משפיע לך על כל ההתנהלות היומיומית, ב-back of your mind, זה לא משתק וזה לא מפריע, אבל זה כמו הגירוד שאתה לא מסוגל לגרד, וברור שיש פחד מנבואה שמגשימה את עצמה, כאילו אני יודע שגם לא משנה איזה בדיקות אני אעשה, וכמה שיגידו לי שהכל בסדר, בראש שלי אני עדיין, יהיה בוקר אחד שאני אצא לריצה ולא אחזור, בראש שלי. קווה מאוד שזה לא יקרה, אבל לא יודע.
אני מניח שאתה מדבר על זה עם משפחה.
אני מדבר על זה איתך כרגע.
אבל אנשים בסביבה שלך יודעים.
יודעים, כן, יודעים.
היו מהם שאמרו לך, אוקיי, תעשה את מה שאתה צריך בשביל השקט הנפשי שלך, אבל אולי עדיף גם קצת לשוחח על זה עם בעל מקצוע, בעלת מקצוע.
מה, בתחום בריאות הנפש?
כן.
גם זה קורה. זה חלק מהדבר, ברור. אני עושה הכל. לא, המשפחה שלי, אנחנו לא כזה מדברים על זה, אנחנו לא פחות מדברים. עם יאיה כן, יאיה גם אומרת, כאילו כל דבר שיכול כאילו להרגיע אותך, כאילו שוב, אם מבחינת תחבר אותי לאירועי של ציפרלקס, אם הייתה יכולה. אבל בסדר, יכול להיות שגם לשם נגיע. אני לא יודע, אני לא פוסל שום דבר, אני באמת רוצה לחיות את חיי בצורה שלווה עד כמה שניתן.
גם אתה וגם אני עבדנו או עובדים בסביבה מורעלת אדרנלין.
נכון. אני היום כבר פחות, לשמחתי,
נכון,
אבל...
נכון. אבל אתה חושב שזה החמיר את מצבך הנפשי או את הדאגות שלך?
אני חושב שלא, לא בהקשר הבריאותי. אני חושב שאצלי הסביבה או התחום שאנחנו עובדים בו, זה גם מתקשר נגיד לדברים שיפים מאוד שלך, ששמעתי למשל בפרק הקרחת, נניח, או כל מיני דברים כאלה, זה יותר מייצר חרדות במקומות האלה, של האם אני אראה מספיק טוב, האם אני אראה מספיק רלוונטי, האם דברים כאלה, אני לא חושב שזה השפיע על הבריאות הפיזית. זאת אומרת, אני לא חושב שבגלל החרדה או הטראומות, וחווינו טראומות, זה אולי נשמע מגוחך, אבל בשירותנו הצבאי, בשלוש שנים איומות של אינטיפאדה ופיגועים והלוויות ודברים באמת נוראים.
אתה הגעת בבוקסר שורץ לזירת פיגוע.
משהו כזה. נכון. נכון, לפיגוע בסיפוד מרקט, נכון, רצתי מהבית, נכון. אבל גם היו דברים יותר גרועים מזה בעיניי. אז כן, אני לא חושב שהטראומה היא בהכרח העניין, אני לא חושב שבגלל זה נשר לי השיער או נהייתי, פיתחתי מחלת לב. אבל התחום בוודאי שכאילו מרוץ החיים באופן כללי לא תורם לתחושות האלה, הוא מכביד, הוא מפריע.
יכול לזכור חלום מסוים שהיה לך בנושא הזה של הלב?
לא, ממש לא. זה בהקיץ, זה לקום בשבת בבוקר, לבדוק את הצ'ולנט בתנור, לצאת לריצה ולחשוב שהכותרת של הבוקסה בעיתון תהיה הצ'ולנט חיכה בתנור.
או,
כאילו זה ככה, זה לא חלומות, זה לא אני מתעורר בלילה בעתה שמתתי, ממש לא. זה הידיעה, שזה יבוא, out of nowhere, וכאילו זה ככה. אז איך אפשר לא לרצות כאילו לחפור ולגשש מסביב?
כמה מתוך זה אתה חושב, זה ככותרת, אני מפחד למות.
ברור שככל שאתה מתבגר יש יותר עיסוק במוות, ומוות יותר נוכח מסביבנו ודברים כאלה, אני בעיקר, אני חושב שאני מפחד, אם אני מפחד למות, אני מפחד למות בזה, בבת אחת.
מה אתה רוצה עכשיו, שנתיים להיות חולה זה עדיף?
לא, אבל אני רוצה שכאן, כן יהיה לי את הצ'אנס הזה.
שירחמו עליך קצת, נכון?
לא שירחמו עליי.
חייב את זה.
אני רוצה, אני לא רוצה שהצ'ולנט יישאר בתנור, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אני לא רוצה את את האגביות הזאת של ה...
אז תבקש מיהיה לאכול את הצ'ונט, גם אם
אתה נוכל. יהיה תאכל את הצ'ונט, אני בטוח. יהיה תאכל את הצ'ונט, תחזיר את הדפיברילטור לחנות, תזדכה עליו, והכל יהיה בסדר. לזה אני לא דואג. וגם הילדים יהיו בסדר, וכולם יהיו בסדר, ואני לא באמת מפחד למות. אני פשוט חושב ש... האירוניה הדקה שיש בכל הדבר הזה, של לצאת לרוץ ושהצ'ולנט יישאר בתנור, זה אולי הדבר שאני הכי לא רוצה ממנו. זה כאילו זה לארי דיווידיות כזאת. זה שם. בסדר, ולראיה, אתה יודע, אני חושב שאם הייתי דמות בסרט, אז הייתי או whatever works של וודי אלן, או ג'ק ניקולסון בהכי טוב שיש. זה הסיפור. אז גם הסריטה הזאת היא לא הכי ברורה.
עמית אהרונסון.
כן.
תודה רבה לך.
תודה לך, היה ממש כיף. צריכים לעשות זה יותר מפעם ב-20 שנה.
ורק בריאות.
לגמרי.
השיחה עם עמית העלתה אצלי שאלה. אולי אני קצת שענן מדי? אולי שווה לבדוק, לדעת?
היי, לי קוראים מעיין קניגשטיין. אני קודם כל נשואה ואימא לארבעה ילדים. ואני גם רופאה מצנתרת, מנהלת יחידת הצנתורים ביחילוב. זהו בערך.
הספק יפה.
כן, אני גם חושבת.
אני רוצה לשאול אותך באופן כללי מאוד, מה מספרים לנו המחקרים על נושא הלב סביב גיל 40, אצל גברים?
תראה, אנחנו יודעים שאצל גברים ההסתמנות הלבבית, או מה שנקרא מחלות הלב או אירועי הלב, מופיעים בגיל יותר צעיר מאשר אצל נשים. אז אצל גברים בסביבות הגיל 40, גילי 40, גילי 50, אנחנו כבר רואים עלייה מאוד משמעותית בהיערות של אוטם שריר הלב, של התקפי לב, בעוד שאצל נשים הפיק הזה הוא מגיע יותר מאוחר. אני עדיין, זה לא אומר שאני לא מצנתרת אנשים גם בני 30 ומשהו, ובני 90 ו-100 ומשהו, אבל זה גיל שאנחנו פוגשים הרבה, בוא נאמר.
כמה העובדה שיש מודעות היום לבדיקות, לכל הדברים שאפשר לעשות, מביאה אלייך היפוכונדרים ללא כלום, נגיד בסקאלה משם, עד לאנשים שבאמת צריכים, אתה יודעת, 90% איזה עורק חסום, ועכשיו צריך לצנתר.
תראה, אני לא קו ראשון, אתה מבין? אני לא בחזית. זאת אומרת, יש לפני רופא משפחה, יש לפני מיון, זאת אומרת, כדי שיגיע אליי, אני כבר נמצאת ככה די בקצה של השרשרת, או אני בקו הראשון של מי שמגיע עם התקף לב חריף שצריך צנתור עכשיו. זאת אומרת, את כל ההיפוכונדרים, סלש חרדים למיניהם, אנחנו, יש כל מיני מנגנוני סינון לפני שהם מגיעים לחדר צנתורים מן הסתם, כי חדר צנתורים זה כבר הפעולה הפולשנית, שהיא במצבים מאוד ספציפיים. אבל... רואים אותם, אני יוצא להתקל, כי אתה מטפל גם באנשים בקהילה, ועם המון חברים ששואלים בגילאים שלנו, אנחנו פחות או יותר, אני קצת יותר מבוגרת, ואנחנו פחות או יותר באותו עשור, אז בעשור הזה יש הרבה יותר פניות מחברים, של חברים, של שכנים, של אחים, של אח של מישהו שהיה לו ועכשיו רוצה להיבדק. אבל גם צריך להגיד שיש המון שלא לא בלחץ ולא בודקים ולא עושים אפילו בדיקות דם. וגם אלה שחרדים מאוד, הם בעיקר מדברים על החרדות, אבל הם לא באמת מתרגמים את זה לכדי פעולה, לכדי ללכת לעשות בדיקות דם ולראות מה מצב הקולסטרול שלהם, להפסיק לעשן, לעשות פעילויות כאלה שאנחנו יודעים שהן מפחיתות את הסיכון להתקפי לב.
עד כמה יש בישראל ב-20-30 שנים האחרונות, אם בכלל, עלייה בשיעור אירועי הלב?
תראה, זה גם שאלה שקשה לענות עליה, בגלל שאנשים פעם גם לא היו הולכים עם התקפי לב, אז אתה לא יודע כמה אנשים מתו בבית, האפשרויות טיפול שלנו היום מאוד מאוד התרחבו, האפשרויות מניעה שלנו התרחבו, זאת אומרת, נורא קשה לענות על השאלות האלה של עד כמה זה עלה או עד כמה זה ירד. אני יכולה להגיד לך שהתחלואה והתמותה מהתקפי לב ירדה, בעקבות הזה שאנחנו יש לנו הרבה יותר מה להציע היום, ממה שאנו פעם, וגם בגלל המודעות וזה שאנשים מגיעים. עדיין יש הרבה מקום, אני הרבה פעמים מופתעת, כי אתה יודע, אתה אומר שיש מודעות הולכת וגדלה, ואני רואה המון אנשים שמגיעים, נגיד מרגישים כאבים, כל התסמינים הקלאסיים, נכון? כאבים בחזה, לחץ, מקרין לזרות, מקרין ללסת, הזעה, אני לא אומרת משהו כאילו לא מוכר, נכון? ועדיין אנשים, גברים בגילי 40, בגילי 45, הם לא מאמינים שזה באמת קורה להם, אז הם כאילו בבית, והם מתלוננים, ולוקחים אקמול, ומדליקים את המזגן, ויוצאים החוצה, וחוזרים, ושותים מים, וקופצים, ורק אחרי, לא יודעת כמה שעות, שכבר שריר הלב ככה סופג מכה אנושה, ולפעמים בלתי הפיכה, הם מגיעים אלינו, וזה מאוד מאוד מצער. אם צריך לעבור פה מסר חשוב זה, שכשיש כבר כאבים בחזה, והזעה והקרנה לזרועות, אז לא להישאר בבית ולהדליק מזגן. זה לא החום. יש סיכוי שזה משהו אחר.
זה לא החום וזה גם לא הלחות.
כן, זה לא ההפיכה.
כן. אני רוצה לשאול אותך על הדרך שבה בעצם אני נחשפתי לדבר הזה, מאיזו שיחה אקראית עם דידי הררי לפני כמה חודשים, שאמר לי, תשמע, סביב הגיל הזה שאתה עומד לחוות, יש איזו תחושה שדברים מתחילים לזוז בתוך הגוף. עכשיו, אני לא יודע כמה מתוך זה פולקלור, רפואי, whatever, אבל די במקביל למה שהוא סיפר לי, ביום אחד הפסקתי לישון לצד שמאל.
אז תקשיב, אז לי יש גם בן זוג שהוא בגילאים האלה, וגם הוא מתלונן לא מעט על כל מיני מחושים, דפיקות, הצד הזה והצד אחר,
הוא מאשים אותך שאת מביאה את העבודה הביתה, זה ברור.
לא, להפך, הוא מאשים שבגלל שאני כל היום עובדת בזה בבית חולים, אז אין לי סבלנות לתלונות אלה שהן באות ממנו.
הסנדלר היחף.
בדיוק. ואני חושבת שיש בו איזה מקום קטן שאומר, הלוואי ויקרה לי משהו ואני אראה לה, שצדקתי כל הזמן, והייתי צריך צינטור, והיא לא צינטרה אותי.
גברים, זה נכון שעדיין, לפי המחקרים, סובלים יותר, אבל מתים פחות מהתקפי לב?
תראה, זה גם הגברים, בגלל שזה מופיע אצלם יותר מוקדם, את הנשים שם כבר יש להם התקפי לב, אז הן יותר מבוגרות, יש להם יותר מחלות רקע, התסמינים שלהם הם הרבה פעמים פחות ספציפיים, והן מזוהות יותר מאוחר, וכל הדברים האלה גורמים לזה שהתחלואה שלהם, התמותה, סליחה, והתחלואה נלווית כתוצאה מהמחלת לב היא יותר גבוהה. אנשים יותר צעירים, בגילי 40, 50, אז שמגיעים מספיק מוקדם, או עושים, בטח אם הם עושים כל מיני אמצעי מניעה, ולוקחים תרופות להורדת קולסטרול, מסיקים לעשן וכו', כל הדברים שאנחנו ממליצים, אז אנחנו מצליחים להוריד את התמותה שלהם באופן מאוד משמעותי.
יש עדיין בלבול נורא גדול סביב התקפי לב, דום לב, מה האדם נכון. צריך לדעת סביב הגיל הזה? קודם כל, האם בכלל צריך ללכת לעשות בדיקות?
תראה, אז קודם כל, התקפי לב, או כמו שאנחנו קוראים להם, אוטם שריר הלב, זה סיטואציה שבה, זה אירוע שהוא אפשר להתייחס עליו כמו התפרצות של איזשהו תהליך שהוא לא תהליך שקורה ברגע, זה תהליך שנמשך על פני שנים, שנקרא טרשת העורקים. זה תהליך שמאופיין בזה שיש שקיעה של קולסטרול, תאי דלקת, סידן בדפנות של העורקים. התהליך הזה יכול להיות שקט המון שנים ולא לעשות כלום, וגם כל החיים ולא לעשות כלום. ואצל אנשים מסוימים מכל מיני סיבות, בגלל נטייה גנטית, בגלל גורמי סיכון ללב, סוכרת, לחץ דם, קולסטרול, כל הדברים שקשורים, כל התחלואה הנלווית, אצל אנשים שבהם יש את הסו-קולד התפרצות הזאת, מה שקורה זה שיש איזשהו שבר קטן באותה תרשת, בנקודה מסוימת, שמתחיל תהליך מאוד מאוד מהיר של הסלמת המצב, עד לכדי זה שנוצר קריש שסותם את העורק. וברגע שהקריש דם סוגר את העורק לחלוטין, נפסקת אספקת הדם לאזור מסוים בשריר הלב, ואז, וזה נקרא אוטם שריר הלב. עכשיו, בסיטואציה כזאת, מה שיכול לקרות זה שאם שטח מאוד גדול נפגע, זאת אומרת, עורק גדול מאוד נסגר, הדבר הזה יביא להפרעת קצב בדרך כלל, כמו פרפור חדרים, שהיא לא, אי אפשר לצאת ממנה באופן טבעי בגדול. זאת אומרת, אתה, אם לא תקבל מכת חשמל והחייאה, אז לא, אז אנחנו מגיעים למצב של הפרעת קצב ודום לב, זה מה שנקרא דום לב. אבל יש המון אנשים שעוברים אוטם שריר הלב, בלי דום לב, מגיעים לבית חולים, אנחנו רואים ב-EKG שהם חווים כרגע התקף לב חריף עם עורק שהוא חסום לחלוטין וצריכים צנתור דחוף, ואז הם מגיעים לחדר צנתורים בבהילות ואנחנו פותחים את הסתימה הזאת.
המרואיין הנוסף בפרק הזה, חברי עמית אהרונסון, נכנס ממש ללופ עם עצמו, סביב זה שיש רקע משפחתי, וגם משהו אצלו במודעות סביב ריצה, הוא התחיל להרגיש את הלב שלו.
אוקיי.
אז פה יש שאלה פילוסופית, עדיף לדעת או עדיף לא לדעת?
אני חושבת שעדיף לדעת, כי ברגע ש...
אני אגיד לך למה אני שואל, ואחרי זה תשלימי, כי יש דבר כזה ויש שיר כזה, גם too much information, שזה השלב שבו אתה יודע המון, וזה כבר לא משנה. אתה כבר לא תשתכנע שאין לך משהו, כי כבר הבאג בראש.
אז השאלה, למה אתה קורא שיש לך המון? אם אני אומרת לך שיש לך היום, קרוב לוודאי, עצירויות של סביבות ה-25, 30, 40, 50 אחוז בעורקים. יכול להיות שתחיה איתם לנצח as is, אבל יכול להיות שאחת מהם תישבר ותיגרם אוטם שריר הלב, כמו שתיארתי בתהליך מקודם. אז, ואני יכולה למנוע שזה יקרה. אני יכולה למנוע את זה. אני אתן לך תרופות ולא, ואני אוריד באופן מאוד מאוד דרסטי את הסיכוי שהדבר הזה יגיע למצב שהתקף לב. אז בהנחה שתהליך הטרשת זה תהליך שקורה לחלק גדול, כמעט לכלל האוכלוסייה, אנחנו יכולים, יש לנו את המפתח למנוע את זה שהתהליך הזה יעבור להיות משהו שיש לו ביטוי קליני, מה שנקרא, ביטוי באירוע. אתה מבין? ואני חושבת שבשביל זה נורא חשוב לדעת.
מה לגבי אולטרסאונד של אורקי הצוואר, כדי לדעת מה מצב ההסתיידות? זה כבר קצת למתקדמים, לא?
עוד פעם, אתה שואל בן אדם, לא, אתה שואל בן אדם שהוא מאוד בקטע, אני חושב, תראה, אולטרסון שעורקי הצוואר זה בדיקה שבודקת את, האם קיים תהליך של אתרוסקלרוזיס, מה שדיברנו קודם, טרשת עורקים, האם יש באמת עדות לשקיעה של קולסטרול, בלה בלה בלה, בדפנות של העורק. בגלל שיש מני, כן, זה אמצעי, זה בדיקות דם, צנתור וירטואלי, זה הדברים שאפשר לעשות, כדי לדעת האם יש טרשת, ואם יש טרשת בגילי 40, בוא נמנע ממנה לעשות התקף לב, למה לא?
אז יושב מולך עכשיו אדם שבריא, תפו, הכל בסדר, כדאי ללכת לעשות בדיקת לב במאמץ?
אז תראה, בדיקת לב במאמץ היא מאוד מוגבלת ביכולת שהיא לא רואה את הרשת, זה העניין. היא אתה תעשה, קרוב לוודאי שאתה תעלה, תעשה מאמץ, מה עושים בבדיקת אקו לב במאמץ או לא EKG במאמץ? אקו לב במאמץ זה בדיקה שעושים בעצם אולטרסאונד של הלב, בזמן מאמץ, ואתה עושה מאמץ, מסתכלים עם אקו ורואים איך הלב מתכווץ בזמן מאמץ. זה בדיקה שבמידה ויש כבר עצירות שמפריעה לזרימת הדם, זאת אומרת עצירות של מעל 70-80 אחוז, יכול להיות שתראה אזור בלב שמתכווץ פחות טוב בזמן מאמץ. היא לא תגלה את הרשת, היא לא תגלה עצירות של 20 אחוז, של 30, 40, 50 אחוז. יותר חשוב לי שתיקח עכשיו את התרופה להוריד את הקולסטרול, אם יש לך קולסטרול שהוא מעל ערך מסוים, מאשר שתעשה בדיקת אקו לב במאמץ. אקו לב במאמץ זה נחמד, אבל יש לי מיליון אנשים שבאים התקף לב חריף שבוע אחרי אקו לב במאמץ תקין.
שם יש לי בעיה אחרת, כי כל הזמן חברות התרופות מורידות את ההמלצה, מתי כדאי להתחיל לקחת.
זה לא חברות התרופות, זה מבוסס על מחקרים.
כן.
זה מבוסס על מחקרים. יש המון דיסאינפורמציה על התרופות להורדת קולסטרול. עושים להם שם רע, אני לא כך יודעת למה, אבל זה התרופה, אחת הנחקרות ever, שהראתה ירידה בתמותה, ירידה בהתקפי לב, מאוד מאוד יעילה. אם יש משהו לקחת, זה תרופה ששווה לקחת אותה. לפחות, למשל, פחות מהאספירין, שאנחנו במשך שנים חילקו אותה למטופלים, ועכשיו אנחנו ככה די יורדים מזה.
כן.
די יורדים מזה.
בואי נדבר על סטרס.
אוקיי.
אנחנו חיים במדינה, בימים אלה בפרט, ובעולם, באופן כללי, מאוד לחוץ. צורה שהשתנתה, זה לא הלחץ ממלחמות עולם כמו שהיה פעם, אבל זאת הפגזה של אינפורמציה כל היום ודיסאינפורמציה כל היום, ואנשים צורכים היום ביום כמות חדשות שבעבר היו צורכים אולי בחודש. זה לא יכול להיות טוב למשאבה הזאת.
אז אין מחקרים חד משמעיים שמראים את זה. סטרס יכול להיות טריגר לאירוע. הגורמי סיכון לטרשת עורקים הם הבאים. הגיל, סיפור משפחתי למחלת לב, זאת אומרת גנטיקה, יתר לחץ דם, סוכרת, אישון. אוקיי? השמנת יתר, כל ה... זה סינדרום מטבולי נקרא. הסטרס לא נכנס כאן כמשהו שהוא פקטור מחמיר. זה הרבה יותר גרוע לעשן. אם אתה מעשן בגלל שאתה בסטרס, זה יותר קטע של אישון יותר גרוע מהסטרס עצמו. אבל סטרס יכול להיות טריגר, כמו שספורט יכול להיות טריגר. עשוי להיות, כן, אתה מעלה דופק, אתה מעלה לחץ דם, יכול להיות טריגר, אבל אני יודעת שאנשים נורא, נורא, אחרי שאנשים עושים אירוע, הם כל הזמן אומרים לי, כן, היה לי תקופה נורא, זה אני נורא, אני עובד נורא קשה, ויש לי המון לחץ, המון סטרס, וזה בטח בגלל זה. זה לא נחשב אחד מגורמי הסיכון המוצהרים בספרות הרפואית.
אנחנו עדיין גם לא יודעים שזה לא.
נכון.
המלצה שלך לאורח חיים מותאם לגיל 40, שיכול לסייע להפחית סיכונים למחלות לב.
בסדר, אז אידיאלית, כמו שאמרתי, שמירה על משקל תקין, פעילות גופנית, הימנעות מאישון, אם יש סוכרת או נטייה לסוכרת, אז לטפל ולהפחית את ערכי הסוכר, ולהוריד את הכולסטרול. אמרתי הכל? לחץ דם גם.
אני מוסיף מדיטציה, גם אם לא צריך מחקרים.
אוקיי, נגיד מדיטציה יכולה, בטח, אני מתארת לעצמי, שאם אתה מנהל אורח חיים רגוע, והחיים שלך הם מאוזנים, ולחץ הדם שלך הוא טוב, ואתה עושה ספורט, כל הדברים האלה ביחד, אורח חיים בריא, זה סבבה, זה טוב, זה עוזר.
פרופסור מעיין קניגשטיין, תודה רבה.
בכיף, בשמחה.
ואפשר לקבל החזר מהקופה על המפגש הזה?
הפניה לסיטי, לצנתור וירטואלי, כן.
תודה רבה.
ולשמחה, ביי ביי.
היי נועה.
היי.
אף אחד מהמאזינים שלנו לא יודע באיזה מימדי היפוכונדריה גברתי חיה.
מתכוון באיזה מימדים של בריאות נפשית אתה חי.
רוב הזמן. אבל את יודעת, העיסוק הזה בלב, וגם דיברנו על זה את ואני, לא דבר שקיים אצלי ביום-יום, פתאום זה הפך להיות אישיו.
זה לא הפך להיות אישיו. יש לנו שני מקרים בהיסטוריה האחרונה, אוקיי? שנקרא לזה שיכולים להדגים את הפחד שלך מאיזה משהו שקשור בלב. זה הפעם ההיא של ההתקף חרדה שבעצם נבע מאיזושהי דלקת שהייתה לך. בשריר בית החזה, שטסנו למיון, דרך מאוד קשה, חוויה מאוד מפוקפקת, שבה אני אומרת לך לנשום כל הדרך, ואתה לא נושם, מחזיק את הנשימה.
כאישה יולדת, הייתי שם במושב האחורי.
כאישה יולדת במושב האחורי, 20 דקות עד שהגענו, ואז אני נכנסת ואומרים לי, אני שואלת, איפה בעלי? ואז הם שואלות אותי שם בקבלה, זה שהתמוטט בכניסה לחדר המיון, ולי כבר רצות מחשבות ודאגות, רק בשביל להיכנס לחדר המיון ולראות אותך מקבל זריקת וולטרן וטוסיק. אוקיי.
מה שפתר את הבעיה.
אז זו הייתה החוויה הראשונה, שככה הרגשתי שיש לך איזושהי דאגה בריאותית. והדבר השני זה באמת עניין השינה, שאשכרה, אני חושבת, אחת הסיבות שבגללן החלפנו בצדדים במיטה, שאתה לא יכול לשכב יותר על צד שמאל.
ואז מקבל את גב שלי בעצם כל לילה.
כי אתה אוהב את הגירודים הקלים. וזה שאני מחבקת אותך, אבל כן, זה גם מהעניין הזה. אבל חוץ מזה, מיש, אתה לחלוטין בריא בנפשך, ואתה לא דאגן, אז זה מעניין שאתה מעלה את הנושא הזה, כי דווקא במונופול הדאגות בביתנו זו אני.
אבל הלב הוא מאוד טריקי, כי גם מהשיחה עם אהרונסון וגם עם הקרדיולוגית, לא הצלחתי לגבש מסקנה, האם כדאי לדעת קצת יותר, או אולי עדיף לא, ולחיות את חייך כפי שהם, ובכך להוריד את מפלס הסטרס.
אוקיי, אתה שואל אותי.
כן.
אוקיי.
בתור מי שיודעת שהיא פגומה גמורה בראש.
בתור מישהי שיש לה בלוז בערך כל שבוע רופא אחר לרוטין צ'קאפ, אני מעדיפה להכיר את הגוף שלי מבפנים, אם זה אומר בדיקות דם אחת לשלושה חודשים, אולטרסאונד למרבה באיברים, רק תגידו לי איפה אני באה להצטלם. אבל זאת אני.
אגב, אני גם אוהב להכיר את הגוף שלך מבפנים.
דניאל, את זה אתה מעיף. זה לא נכנס לפרק. לא, אבל אני חושבת שאתה מאוד שפוי, ואתה הולך לרופא כשאתה מרגיש צורך, אתה תבדוק דברים שצריכים להיבדק, אתה לא תיצור לעצמך עכשיו איזושהי מחשבה, או איזשהו פחד משום דבר, ותלך לעשות מיליון בדיקות ודברים כאלה. עכשיו, אצל עמית יש סיבה, אוקיי? יש לו, החשש נובע ממקום מאוד 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 ברור, אוקיי? לך אין בהיסטוריה המשפחתית, טפו טפו טפו, דברים שקשורים ללב.
את יודעת מה הדהים אותי בשיחה עם הפרופסורית? שאין במחקר ידע חד משמעי שסטרס מגביר סיכויים להתקפי לב. באמת? שהייתי משוכנע שזה גורם סיכון.
קורטיזול לא מעלה את
הסיכון. זה לא בין גורמי הסיכון המרכזיים לאירועי לב.
באמת? אז מה כן?
את יודעת, עישון, קולסטרול, שומנים בדם, סטרס לא בחמישייה המובילה בכלל.
בעיקרון המשפטים האלה מכניסים אותי קצת לסטרס, כי נשמע שאני, יש לי מגוון גורמי סיכון.
אבל את לא מעשנת.
אבל יש לי את כל השאר, אבל אני מטופלת, אוקיי, אבל זה מאוד מפתיע. אני הייתי בטוחה שבמציאות הנוכחית סטרס זה ממש פקטור רציני לכל ענייני הלב, וזה מאוד מפתיע שאתה אומר את זה.
ויש עוד נקודה אחת, שמראש לא הייתי בן אדם דאגן, אבל אולי בגלל שיש לי משפחה וילדים, מוטב שכן נדאג יותר ואלך להיבדק, לדעת מה קורה מניעתית.
אתה לא שענן, אוקיי? אתה לא. אתה בודק מה שצריך. אם עכשיו הפרוטוקולים יגידו שבגיל 40 אתה צריך לעשות את הבדיקות א', ב' וג', אתה תלך ותעשה את זה. אם יכאב לך איפשהו לכמות לא סבירה, למשך לא סביר של זמן, אתה תלך ותבדוק אותו. אם אתה תרגיש שמשהו לא נראה טוב, וזה נקודת חן ששינתה צבע, אתה הולך ובודק את זה.
יש לי הרבה.
נקודות חן כן, אבל הן שומרות על צבען. בכל מקרה, אתה תלך לבדוק אם תרגיש שיש צורך. לגבי משהו מניעתי לחלוטין, אתה תלך לפי ההנחיות של משרד הבריאות, ואתה תעשה את זה, וזה מה שאתה עושה. בקיצור, אני אומרת שההתייחסות שלך לכל הנושא הרפואי, ולענייני הלב בפרט, הם מאוד, מאוד נכונים, מאוד מידתיים, אין פה איזושהי הגזמה לשום כיוון, אתה לא קיצוני.
ואנחנו נסיים, ברשותך, בדבר הכי חשוב, שקית התרופות שלך. ספרי לציבור הרחב איך נראית חופשה עם נועה רודיק.
לא, זה לא חוכמה. זה לא חוכמה כי אתה מדבר עם מישהי שהיא פחות נרית.
אוקיי, אז יש לנו ככה.
מבטן ומלידה ככל הנראה.
נגד בחילה? נגדי? יש איזה כדור נגדי שם?
לא, אבל בוא נגיד שאני מרגישה רגועה כשיש לי את כל הפתרונות הפרמקולוגיים שהאדם המציא ושיש בהישג ידי, אוקיי? לכל סיטואציה שלא תהיה. אני ארגיש שמחה מדי, אני אקח כדור שיאזן את זה.
חשוב לציין שאתה בן אדם הראשון שפגשתי, שהצליח להשתמש במרשם לתרופה בעברית, בסופר פארם של צרפת, ושכנעת אותם, קיבלת את התרופה שהייתה חסרה לך.
נכון, וזה גם לא עלה הרבה כסף, למרות שזה לא היה מהקופה, אבל כן, אני רק אזכיר שכשנפגשנו, אמרת לי, את חייבת לקחת את כל הכדורים האלה? לא כדאי שתקחי קצת פחות, ואני כאילו בליבי אמרתי, זה לא מספיק כדורים. אבל כן, מה לעשות? ככה אני וככה אתה מקבל אותי ומכיל את זה, ואני מאחלת לך לשנתך, לעשור ה-40 שלך, לא, לעשור ה-50 בחייך.
כן.
אני מאחלת לך לעשור ה-50 בחייך, שלא תהיה כמוני, ושלא תהיה לך את הסקית הזאת של התרופות, שלא תדאג, ושלא תחשוב, אם אתה עולה עכשיו למטוס, רגע, איפה הסקית שלי? רק שהיא תהיה בהישג יד, למקרה שאני ארגיש איזה חרדה קלה, או איזה משהו, שיהיה לי את הרבע קלונקס שלי לקחת, אוקיי? אתה לא רוצה להיות כזה, ואתה לא כזה. סבבה? סבבה.
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.